בשנת 2000 פרסם דניאל גברון, עיתונאי וסופר המפרסם ספרים על ישראל בשפה האנגלית, ספר בשם "הקיבוץ, התעוררות מן האוטופיה". הערב אני רוצה לדון במשמעויות העולות מכותרת זו, ולשאול האם אכן הקיבוץ היה חלום שממנו הקיצו הקיבוצניקים יום אחד. האם האוטופיה הגיעה לקיצה? ואם כן, מתי? באיזה רגע היסטורי הגיע לקיצו החלום הקיבוצי ונגמרה האוטופיה? ברור שהשאלה מתי נגמרה האוטופיה תלויה בשאלה מה בדיוק הייתה האוטופיה. כלומר, מהו הדבר שייחד את הקיבוצים והיה היסוד החשוב בהם, היסוד שבזכותו אפשר היה לראות בהם אוטופיה מוגשמת. בואו נבחן כמה תשובות אפשריות לשאלות האלה. נתחיל דווקא בתשובה האומרת שהאוטופיה לא נגמרה כלל. אל מול ההכרזות החוזרות ונשנות על מותו של הקיבוץ, חשוב לשים על השולחן גם את העמדה הזאת. בסתיו האחרון התקיים בערבה הדרומית כנס של הקיבוצים השיתופיים. למרות שמרבית הקיבוצים הופרטו, בעשרות קיבוצים נשמר אורח החיים השיתופי. רבים מן הקיבוצים השיתופיים מסגשגים מבחינה כלכלית, חברתית ותרבותית. בכנס הערבה השתתפו גם חברים מקבוצות שיתופיות חדשות שהוקמו בשנים האחרונות על ידי תנועות הבוגרים של תנועות הנוער החלוציות. קבוצות אלה מציגות דפוסים חדשים של קהילות שיתופיות, ועליהן נדבר בהרצאה הבאה. יוצא מכך שאלפים רבים של ישראלים חיים בשנת 2011 באורח חיים קיבוצי שיתופי. הכנס בערבה עמד בסימן 100 השנים הבאות של השיתוף. הנה כמה שורות מתוך הודעת הסיכום של הכנס. אני קורא בהשמטות מסוימות. כנס הערבה, במלאת 100 שנה לתנועה הקיבוצית, מביע את אמונתו בהמשך דרכה של התנועה הקיבוצית כתנועה ציונית, התיישבותית, מגשימה ערכי שיתוף ושוויון, סולידריות אנושית וערבות הדדית. הכנס מאמין כי אין ניגוד בין ערך היחיד לבין ערך היחד, וכי ערכי אנוש מוסריים, כגון ואהבת לרעך כמוך, הם ערכים בני קיימה לדורות. כמו כן, אין לזלזל במושג אוטופיה, כאשר בני אדם מוכנים לממשה בחייהם מרצון חופשי ובהזדהות רעיונית. דווקא בתקופה המודרנית, ממשיכה הודעת הסיכום של הכנס, דווקא בתקופה המודרנית ראוי ואפשרי לקיים קומונה המבוססת על שיתוף בנכסים ושוויון בדאגה לצרכים השונים של האדם ומשפחתו. הדרך השיתופית היא דרך אלטרנטיבית אנושית של חיים מלאים. עד כאן הודעת הסיכום של הכנס. אבל אל מול האופטימיות של מארגני כנס הערבה, ניצבות המציאות הקודרת, ושורה ארוכה של קטגורים המכריזים שהקיבוץ מת, או מה שאולי גרוע יותר, נטש את ערכיו ובגד בעצמו. הקטגורים האלה יכולים להצביע על מועדים שונים כעל תאריך מותו של הקיבוץ. השאלה היא, כפי שאמרתי קודם, מהו אותו דבר שכשהוא נעלם, נעלמה גם האוטופיה. יש מי שיצביע על עיקרון העבודה העצמית. בראשית הדרך, הקיבוצניקים היו גם המנהלים וגם הפועלים של המשקים שלהם ונמנעו מהעסקת שכירים. כזה היה המצב עד לשנות ה-40. בשנות ה-50, עם גלי העלייה ההמונית, דרש דוד בן גוריון מן הקיבוצים שיפתחו את המשקים שלהם לעבודה שכירה ובכך השתתפו במאמץ הלאומי לקליטת העולים. רוב מנהיגי התנועה הקיבוצית דחו בתוקף את הדרישה הזאת. חלק מהם הסכימו לכל היותר לקבל עובדים שכירים באופן זמני, כהיענות למצוקה הרגעית. אבל המציאות דיברה בקול אחר. התעשייה הקיבוצית שהתפתחה באותן שנים התחילה לקלוט בתוכה עובדים שכירים. אחר כך התפשטה התופעה גם לתחום החקלאות, וב-1965 כ-20% מן העובדים בענפים הקיבוציים השונים היו שכירים. מאז עשו התנועות הקיבוציות ניסיונות שונים לצמצום התופעה, אבל למרות הישגים צנועים בשנים מסוימות, תוך שני עשורים הסתבר שהעבודה השכירה בקיבוצים אינה תופעה זמנית, אלא מצב קבוע. היסטוריון הקיבוץ הנרי ניר מסביר זאת כך. לקיבוצים היו יותר אמצעי ייצור מכפי שיכלו להפעיל בכוחות עצמם. במצב זה הם יכלו אולי לוותר על חלק מאמצעי הייצור או להחזירם למדינה. ההיסטוריה מראה שהם בחרו לוותר, לפחות באופן חלקי, על ערך העבודה העצמית. הנה אם כן מועד אפשרי אחד לקץ האוטופיה. אמצע שנות ה-60, העבודה השכירה בקיבוצים הופכת לתופעה נפוצה וקבועה. קטגורים אחרים של התנועה הקיבוצית יטענו שהקיבוץ הפסיק להיות אוטופיה סוציאליסטית כשחדל להיות סוציאליסטי. ב-1948 במהלך שנות ה-70 וה-80 התחולל שינוי ערכים עמוק בתנועת העבודה הישראלית, והיא אימצה בהדרגה אידיאולוגיה כלכלית נאו-ליברלית. שינוי זה התחולל גם בקיבוצים. לא היה זה רק שינוי באידיאולוגיה, אלא גם בתחושת ההזדהות ובפעילות הפוליטית. הקיבוצניקים חדלו לזהות את עצמם עם מעמד העובדים הישראלי. כבר בתחילת שנות ה-70 התריע על כך יצחק בן אהרון, חבר קיבוץ גבעת חיים שהיה אז מזכ"ל ההסתדרות. הקמת מרץ ב-1992, כאיחוד של מפלגת הימין הכלכלי שינוי, מפלגת רץ הליברלית ומפם שייצגה את קיבוצי השומר הצעיר, וכן החבירה של מפלגת העבודה ושל הקיבוצים שתמכו בה עם הימין הכלכלי, מראות שהזהרתו של בן אהרון התממשה. מתישהו בין 1970 ל-1990, הקיבוצים החלו לזהות עצמם מבחינה רגשית, אידיאולוגית ופוליטית עם הבורגנות הישראלית, ולא עם העובדים. האם זה היה קץ האוטופיה? מה באשר להצלחה הכלכלית? בעשורים הראשונים של מדינת ישראל התעצבו המשקים הקיבוציים כיחידות כלכליות מוצלחות למדי. הכלכלה הקיבוצית הייתה שילוב בין חקלאות מודרנית מתוחכמת לבין תעשייה. הדמוקרטיה הענפית בקיבוצים, העובדה שהמנהלים והמנוהלים היו חברים שווי זכויות וחובות בקיבוץ, בדרך כלל לא פגעה ביעילות הכלכלית. הכלכלן הבכיר חיים ברקאי, איש האוניברסיטה העברית, כתב בספרו החשוב התפתחות המשק הקיבוצי משנת 1980 את הדברים הבאים. הקיבוץ כקולקטיב הוכיח רמת ביצוע לא גרועה בלשון המעטה מזו של פירמות מקבילות לו המופעלות על בסיס כללי השוק המקובלים. ניסיון זה מוכיח את כושר הקיום הכלכלי של קולקטיבים המבוססים על סלקציה בהרכב האנושי ועל מוטיבציה המושפעת במידה רבה מאידיאולוגיה. דברים אלה של חיים ברקאי היו נכונים בשעתם ואולי לא רק בשעתם. אבל רק 5 שנים מאוחר יותר, באמצע שנות ה-80, נקלעה הכלכלה הקיבוצית למשבר חמור שממנו טרם התאוששה עד היום. הקיבוצים צברו חובות אדירים לבנקים, ורבים מהם קרסו תחת נטל החוב. הסיבה העיקרית למשבר הייתה חיצונית לקיבוץ. שינוי מגמות בכלכלה הישראלית ועליית כוחו של המגזר הפיננסי, הבנקים, על חשבון המגזר היצרני. גל פשיטות רגל סחף את כל המשק הישראלי בשנות ה-80, ולא רק את התנועה הקיבוצית. אבל במקרה של הקיבוצים, המשבר הכלכלי הוביל גם למשבר אמון קשה. מרבית הקיבוצניקים חדלו להאמין שכלכלה שיתופית וניהול שיתופי יכולים להביא לתוצאות טובות. טענות כגון אלה של הכלכלן חיים ברקאי כבר לא מצאו אוזן קשבת בקיבוצים. אם האוטופיה הקיבוצית הייתה קשורה בכלכלה המשגשגת של הקיבוצים, עלינו לקבוע את קץ האוטופיה לא בשנות ה-60, אלא בשנת 1985. המשבר לא נשאר בתחום הייצור והניהול בלבד. במהלך המחצית השנייה של שנות ה-80, הלכו וגברו בקיבוצים הקולות שקראו לשנות את אורח החיים הקיבוצי מן היסוד. הצעות השינוי היו רבות ומגוונות באופיין, אבל מה שהיה משותף לכולן הוא המגמה לנטוש, או לפחות לצמצם מאוד, את השיתוף והשוויון בקיבוץ. חסידי השינוי ביקשו בעצם להשתחרר מן העיקרון הקיבוצי הוותיק של מכל אחד כפי יכולתו, לכל אחד לפי צרכיו. הם טענו שעיקרון זה מנוגד לטבע האדם, שהוא בלתי כלכלי, שהוא הגורם למשבר, או פשוט שהוא ביטוי לאידיאולוגיה סוציאליסטית מיושנת שכבר פשטה את הרגל בעולם כולו. ההנהגות של התנועות הקיבוציות התנגדו לצעדים האלה, אבל ההתנגדות הייתה מלכתחילה מהוססת מאוד. בשנת 1993 נפרץ הסכר. קיבוץ עין זיוון שברמת הגולן הנהיג שיטה של שכר דיפרנציאלי, המבוסס על רמות השכר המקובלות בשוק. מעתה, חבר קיבוץ העובד כפועל פשוט באחד מענפי המשק, הרוויח הרבה פחות מן המנהל שלו, אבל יותר מכפי שהרוויחה המטפלת שטיפלה בילד שלו בבית הילדים. אז, בשנת 1993, זה נתפס כצעד חריג וכשבירת הכלים. מזכירות התקם איימה להוציא את קיבוץ עין זיוון מן התנועה, אבל הקיבוץ התמיד בדרכו. קיבוצים אחרים הלכו במהרה בעקבותיו. היום, אחרי כמעט 20 שנים, הרוב הגדול של הקיבוצים עברו תהליכי הפרטה עמוקים. חלק מהם שמרו על רשת ביטחון כלכלית, ואחרים חיפשו דרכים לשמר את חיי הקהילה והתרבות גם במציאות החדשה, המופרטת. אבל העיקרון, המזוהה ביותר עם האידיאולוגיה הקיבוצית של פעם, העיקרון הקובע שכל חבר קיבוץ נותן כפי יכולתו ומקבל לפי צרכיו, בוטל בקיבוצים הללו. אם עיקרון זה הוא לב ליבה של האוטופיה הקיבוצית, עלינו לקבוע שליבו של הקיבוץ חדל לפעום במהלך שנות ה-90. יש היגיון מסוים בכל התאריכים האפשריים שהוצאו כאן לקץ האוטופיה, כולל בטענה שבה פתחנו שהאוטופיה כלל לא הגיעה לקיצה. בכל זאת, אני מבקש להציע כאן הסתכלות שונה במקצת. בעיניי, הדבר המרשים ביותר בתנועה הקיבוצית הוא העובדה שהיא הצליחה להיות בו זמנית פדרציה של כפרים שיתופיים ותנועה פוליטית המחוברת למציאות החברתית הישראלית ופועלת בתוכה. זה לא דבר פשוט. סוציאליסטים רבים במהלך המאה ה-20 עסקו במאבקים פוליטיים, אבל לא בנו קומונות. אידיאליסטים אחרים בנו לעצמם קומונות, אבל לא עסקו בפוליטיקה. התנועה הקיבוצית ניסתה לעשות את שני הדברים, ועד לשלב מסוים נראה היה שהיא מצליחה בכך. בתקופת המנדט הבריטי, התנועה הקיבוצית הקימה כפרים שיתופיים שלא התנתקו מהעולם, אלא לקחו חלק פעיל בבניית היישוב היהודי בארץ ישראל. הזרוע הקומונלית והזרוע הפוליטית של תנועת העבודה הציונית היו משולבות זו בזו ובנו זו את זו. הקיבוצים היו בסיסי הכוח של הפוליטיקה הציונית סוציאליסטית, והמאמץ הפוליטי להגשמת הציונות הסוציאליסטית נועד בין היתר לייצר סביבה חיובית ומגבה לקיבוצים. הדומיננטיות של תנועת העבודה הציונית ביישוב היהודי בארץ ישראל אפשרה לקיבוצים להיות בעת ובעונה אחת קומונות נבדלות וחלק מן הסיפור הלאומי הציוני. כפי שאמרתי בהרצאה קודמת, מעטות הן התנועות הקומונליות ברחבי העולם שהצליחו ביצירת שילוב כזה. מבחינה זו אפשר לדבר על הקיבוץ כעל האוטופיה של האוטופיות, כי הוא הצליח להיות אוטופיה מבלי שוויתר על חיבור אמיתי עם המציאות החברתית, על כוח פוליטי ועל השפעה ציבורית. אבל ההצלחה הקיבוצית הוא עמדה בסכנה עם קום המדינה בתקופת גלי העלייה ההמונית. האוכלוסייה היהודית בישראל שינתה את פניה בקצב מהיר, והתנועה הקיבוצית התקשתה לשחזר עם המוני העולים החדשים את הקשר האינטימי שהיה לה עם היישוב של תקופת המנדט. העולים החדשים הצטרפו לקיבוצים פחות מלכל צורת יישוב אחרת שהייתה קיימת אז בישראל. דוד בן גוריון, שדרש מן הקיבוצים להתגייס לקליטת העולים ולמלא בתחום זה תפקיד חלוצי, הכיר במפורש בכך שהעולים לא יסכימו להיות חברי קיבוץ ולחיות באורח חיים קיבוצי של שיתוף ושוויון. הוא הציב אם כן בפני התנועה הקיבוצית דרישה כואבת שתנועה זו לא הכירה קודם. הוא דרש ממנה לוותר על השיתוף והשוויון בשם החלוציות. בתנאים החדשים התקשתה התנועה הקיבוצית לשמור על השילוב שבין תנועה מיישבת ותנועה פוליטית. הקושי הפך למשבר ולקרע גלוי בפילוג הגדול בקיבוץ המאוחד בראשית שנות ה-50. הקיבוץ המאוחד היה אז התנועה הקיבוצית הגדולה ביותר. חבריו נחלקו בין שתי מפלגות פוליטיות שהתחרו זו בזו, מפאי ומפם. הוויכוחים הפוליטיים בתוך חצר הקיבוץ ובהנהגה התנועתית היו עד לפילוג חלק מרקמת החיים של הקיבוץ. בפילוג הסתבר שהוויכוחים האלה יכולים להיות גורם הרסני. חברים ושותפים מאתמול מצאו עצמם מנהלים מאבק חריף שנחתך לפי הקווים הפוליטיים מפלגתיים ולא התנועתיים. ההשתייכות המפלגתית גברה על ההשתייכות התנועתית. קיבוצים התפלגו. תנועת הקיבוץ המאוחד התפלגה. המסקנה שהסיקו הקיבוצניקים מהטראומה הזאת, ביודעין או שלא ביודעין, היא שהפוליטיקה מהווה סכנה למרקם החיים העדין של הקיבוץ, ולכן מוטב להשאירה בחוץ. מעכשיו, הפעילות הפוליטית, ובמידה מסוימת גם הפעילות החינוכית בעיר ובמעברה, הורחקו מן החצר הקיבוצית ומתחומי העניין של הקיבוצניק מהשורה. נוצר נתק בין הפעילות הפוליטית לבין החיים בתוך הקיבוץ, והקיבוצים עברו תהליך של דה-פוליטיזציה. הם נשארו אמנם מעורבים בחברה הישראלית במשימות של חינוך, ביטחון וקליטת עלייה, אבל לא התגייסו למאבק פוליטי סוציאליסטי כדי למנוע את עיצובה של ישראל הצעירה כמדינה מערבית רגילה ובה כלכלת שוק, המבוססת על יוזמה פרטית ועל הון פרטי. אפשר לומר שסמוך ליובל ה-50 של התנועה הקיבוצית התעצבה מעין פשרה בין הקיבוץ ובין החברה הישראלית. הפשרה הזאת לא הייתה מנוסחת ומפורשת, אבל היא באה לידי ביטוי במעשים. הקיבוצים יגשימו סוציאליזם בתוכם פנימה, ולא ינסו לעצב את הכלכלה הלאומית של ישראל ככלכלה סוציאליסטית. הקפיטליזם הישראלי המתהווה מצידו יגלה סובלנות כלפי הקיבוצים, יאפשר להם להמשיך לנהל אורח חיים של שיתוף ושוויון, וגם יקצה להם מקום משלהם בתוך כלכלת השוק. בדיחה ישנה מספרת שההגדרה לקיבוץ במילון סובייטי היא פטנט ציוני להגשמת הסוציאליזם בשיטות קפיטליסטיות. הבדיחה הזאת מרמזת משהו על המקום שתפס הקיבוץ בסדר החדש שהתהווה במדינת ישראל הצעירה. ברבע השלישי של 100 שנות הקיבוץ, מ-1960 ועד 1985, נראה היה שהשיטה עובדת לטובת הקיבוצים. הם שמרו על השיתוף והשוויון בתוכם פנימה, עיצבו לעצמם תרבות ואורחות חיים, וגם עשו חיל מבחינה כלכלית, ורמת החיים בהם עלתה בקצב מהיר יותר מבשאר החברה הישראלית. צריך להודות שאלה גם היו שנים של יהירות, זכיחות דעת וביטחון עצמי מופרז בתנועה הקיבוצית, לפחות עד למהפך של 1977. אבל בחצי היובל האחרון, מאז 1985, מגלים הקיבוצים עד כמה מסוכנת ולא יציבה הייתה הפשרה שלהם עם החברה הישראלית. כשהפך הקפיטליזם הישראלי מקפיטליזם מרוסן של מדינת רווחה לקפיטליזם תאצ'ריסטי משולח רסן, הוא דרס את הקיבוצים כשם שדרס כל דבר אחר שעמד בדרכו אל מימוש הרווחים. גם האידיאולוגיה הנאו-ליברלית, המנוגדת כל כך לערכי הקיבוץ הישנים, לא נעצרה מול גדר הקיבוץ. היא התנחלה בליבם של הקיבוצניקים, ושכנעה אותם להתפרק מערכיהם ולנטוש את אורח החיים השיתופי. את 100 שנות הקיבוץ אפשר לחלק באופן סכמטי כך. רבע המאה הראשון היה תקופת ההתהוות והעיצוב של הקיבוץ. רבע המאה השני היה השלב ההירואי של המאבק להקמת מדינה יהודית בארץ ישראל ומלחמת השחרור. שלב זה הסתיים במשבר גדול שהביא לצמצום האופק של הקיבוצים וויתור על השאיפות הרדיקליות לעיצוב החברה הישראלית. רבע המאה השלישי היה תקופת הסגסוג של הקיבוצים כאוטופיות סוציאליסטיות בתוך משק קפיטליסטי. רבע המאה האחרון היה שלב הקריסה והדעיכה, כשהתנועה הקיבוצית לא הצליחה להתמודד עם השינוי הקיצוני בפניה של החברה הישראלית. מתי אם כן מתה האוטופיה? כשהתנועה הקיבוצית ויתרה על הניסיון לעצב את ישראל כחברה סוציאליסטית? או כשהקיבוצים, שהובסו על ידי הקפיטליזם הישראלי, ויתרו על הסוציאליזם בתוכם פנימה? אפשר שיש קשר בין שני הוויתורים, ושההתכנסות של הסוציאליזם הקיבוצי אל תוך גדרות הקיבוץ בשנות ה-50, הוא אחת הסיבות למשבר שהחל בשנות ה-80, לאובדן האידיאולוגיה ולביטול אורח החיים השיתופי במרבית הקיבוצים. אבל תקופות של דעיכה הן גם תקופות של התחלות חדשות וניסיונות חדשים. על כמה מאלה נדבר בהרצאה הבאה.